שלום וברכה, אנחנו נלמד היום את הסוגיה בבב עמוד ב'. הגמרא מביאה אגדתא מתוך כדי הדיון. הדיון הוא אם צריך להגיד לפנייך תם, לפנייך תם, על גט שבא מבבל לארץ ישראל. ובאמצע בב עמוד ב', הגמרא מביאה את רבי אביתר. שלח לרבי אביתר לרב חיסדא, ובחיסדא הוא בבל, רבי אביתר בארץ ישראל, גיטינא באים משם לכאן, מבבל לארץ ישראל. ככה רש"י מסביר, אין צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, יש איזה דיון, מדוע ולמה, אבל זה רבי יוסף אומר, אמר רבי יוסף, מן לאימא לן דרבי אביתר בר סמכה הוא. זה רבי אביתר, מי זה רבי אביתר? מי אמר שאפשר לסמוך עליו? זו שאלה נדירה בש"ס. אם המורה ארץ ישראלי אומר משהו, אז מה? הוא בבלי. אבל פה רב יוסף שואל את זה. ועוד, יש לי סיבה לפקפק בבר סמכה, עד כמה הוא בר סמכה. מדוע? משום שאי הוא שלח לרב יהודה, בני האדם העולים משם לכאן, משם לכאן, הכוונה, מי שעולה מבבל לארץ ישראל, הייתה תנועה שתמידי חמים בבל, לכיוון ארץ ישראל, הם קימו בעצמם פסוק קשה מאוד בספר יואל, ויתנו הילד בזונה וילדה מכרו ביין וישתו. זה פסוק מחריד, שאנשים מוכרים את הילדים שלהם כדי למלא את התאוות המעוותות והפסיכוטיות שלהם. מין איזה שפל מדרגה בלתי נתפס. זה פסוק כל כך מחריד, והוא אומר את זה על אנשים אידיאליסטים שמוסרים את הנפש ללמוד תורה. אז הם מפקירים את הילדים שלהם, ככה אומר רבי אביתר, הוא מנסה לחסום את התנועה הזאת, וכתב לבלא סרטוט, הוא כתב את הפסוק בספר יואל בלי סרטוט. אתם תלמדו בעזרה של סדר בוקר מה הפירוש סרטוט ומה הכוונה פה, אנחנו פחות ניגע בזה עכשיו, ואי אפשר לכתוב בלא סרטוט. ואז הגמרא אומרת, אמר לאבא יעקב, עתו כל דלא ידע עד רבי יצחק לאו גברא רבא, הוא מה, בגלל שהוא לא יודע שלא כתבים בלי סרטוט, אז הוא לא הגברא רבא? ויש לו הוכחה, אני מדלג כי אני רוצה להתמקד בסיפור. יש לנו הוכחה שרבי אביתר הוא גברא רבא, שורה שנייה ברחבות. ועוד, הרבי אביתר הוא דאסכים מרי על ידי, אלוקים הסכים איתו. אני עוד לא יודע אם אני מתרגם נכון את המילה הסכים, אבל לפחות הסכים איתו בהי. שמה, מה היה הסיפור? דכתיב תזנה עליו פלגשו. סיפור המסיים את ספר שופטים, הוא סיפור פלגש בגבעה, וסיפור פלגש בגבעה שלמדנו אותו בספר שופטים שלמדנו. אז הנביא מביא את הרקע לסיפור. מה קרה בין האיש ובין פילגשו, שבסופו של דבר נוצרה מלחמת האחים הזאת. והסיפור מתחיל בזה שבתזנה עליו פילגשו, ויש במחלוקת המוראים, מה הפירוש המילים ותזנה עליו פילגשו, רבי אביתר אמר זבוב מצא לה, רבי יונתן אמר נימה מצא לה. מה שאומר זבוב מצא לה בקערה ובמאכלו, כמו שר המשקים שזבוב נכנס לו לתוך האוכל. רבי יונתן אמר נימה מצא לה, משהו אחר. ואשכחה, רש"י אומר, תוספות אומר, מאיפה ההמצאות האלה? כתוב בתזנה, אנחנו יודעים מה הפירוש של מי, הוא אומר תוספות, מבתזנה עליו דריש לשון זנות ולשון מזון, ואיתן מה מינה לנדלו אבי זנות ממש. אומר רבינו תמיד, היא רצה להחזירה כדמוך לקראי, ואפילו פילגשים לה דרכם להחזיר אחרי זנותם. מאבשלום לומדים את זה. אז בכל אופן, ברור להם שהזנות הזאת היא לא במשמעות ה... לא יודע להגיד רגילה, במשמעות הקשה של המילה הזאת. זה מה, קרה שם משהו אחר, והנביא משתמש במילה הזאת. אז מה זה המשהו האחר הזה שקרה? אז רבי אביתר נכנס זבוב לתוך האוכל, תמיד זה לא היא ארגנה את הזבוב, כמו שאפילו פרעה החזיר את שר המשקים, כי מהו השם שזבוב החליט באמצע הדרך להתיישב לו בתוך הכוס. לא כמו שר האופים, שהיה צריך לנקות את הבצק טוב טוב, גם זבוב נכנס להוציא אותו משם. אבל פרעה סלח לשר המשקים, הבחור הזה פחות סלח לפילגש שלו, ואשכחה רבי אביתר לאליהו, רבי אביתר פוגש את אליהו, אמר לו, מייקה אביד קודשא ברוך הוא, מה השם עושה? אמר לו, עסיק פילגש בגבעה. הוא לומד את סוגיה פילגש בגבעה. אז רבי אביתר התלהב, אמר לו, מייקה אמר, מעניין, מה באמת פשר המילים בתזנה בפילגשו? אמר לי, וככה אליהו אומר בשם אלו, קדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אביתר בני כך הוא אומר, יונתן בני כך הוא אומר, שתי דעות. אומר לו רבי אביתר, חס ושולם, מי כספק הקנה שמיה, מה אלוקים לא יודע? אנחנו מתווכחים, הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה. אומר אליהו בשם הקדוש ברוך הוא, מה האמת? האמת היא שזבוב, שתי תשובות. אמר לאלו ואלו דברי אלוהים חיים. גם אתה צודק וגם רבי יונתן צודק. דברי אלוהים חיים. זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. יש פה כמה אופציות, זבוב בקערה נימה באותו מקום, זבוב במיסות הנימה סכנתה, או אידי וידי בקערה, זבוב רונצה נימה פשיעותה. יש פה תהליך כזה, שהוא מצא זבוב, זה מה שרבי יביתר אמר, זבוב, אז הוא לא הקפיד. רבי יונתן צדק בעצם, שמה שגרם לאדם הזה לאבד השתונות, ולהבריח את פרשום הבית, דווקא הנימה הזאת, ויש פה שתי ויכוחים, מה זה הנימה הזאת, נגיע לזה בהמשך, וזה הסיפור. אז אם הקדוש ברוך הוא מסכים עם הדעה שלו, לא יכול להגיד שהוא לא גברא רבא, לא יכול להגיד, זה בטוח הוא רציני. אז כנראה ככה החתם סופר אומר, הפיקפוק בשאלה אם רבי ביתר הוא בר סמך או לא בר סמך, זה לא בגלל שהוא לא סרטט, לא בגלל שהוא שלח בלי סרטוט. כי יכול להיות שגם תלמיד חכם לא מכיר הלכה מסוימת, הלכה שחידש אותה איזה המורה אחר. אבל כנראה שבעיני תלמידי החכמים רבים, זה רבי יוסף אומר את זה, החתם סופר מסביר ככה, מה זה בני האדם העולים מכאן לשם? בני האדם עולים מכאן לשם, זה אנשים שמוסרים את הנפש על בניין התורה לדורות. אנשים שעזבו הכל ושילמו מחירים כבדים מאוד, המשפחה שלהם הייתה יקרה להם עד בלידי, והייתה להם אחריות על המשך השתלשלות ראש ועל פה, ולכן הם עזבו את הבית שלהם לתקופות ארוכות, ונכון, והחינוך של הילדים נפגע. וזה אנשים שרואים להרצה, זה כמו אנשים שהולכים למילואים, זה כמו אנשים שרואים לצבא, ויכול להיות שהם חוזרים אחרי הרבה זמן, והשם ישמור יש כמה שלא חזרו בגופם. ומה, הם הפקירו את הילדים שלהם, הם בוטחים בהשם, הם חלק מתהליך מאוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא דיין אלמנות ואבי יתומים תמיד, בטח באלה שמשלמים את המחיר בגלל מסירות הנפש למען עם ישראל. יש פה איזה ביטחון, והוא לוקח את האנשים האלה, רבי אביתר, והופך את הקערה על פיה. רבי אביתר לוקח את האנשים האלה ומגדיר אותם בתור אנשים בדיות התחתונה. אחד הפסוקים הכי זוועתיים בתנ״ך, הכי יוצאים בתוקף נגד מישהו, והוא אומר להם, אתם מזלזלים בילדים שלכם, קשה מאוד, שוב, קשה מאוד לשמוע עליה. זה מה שגרם לרבי יוסף לשאול את השאלות האלו, רבי יוסף, הוא רואה לעומק, לפקפק בדמותו של רבי אביתר, זה מאוד מאוד קשור להמשך, זה לא, תמיד הגמרא קשורה, הכל קשור, וכאן אנחנו מגיעים לסיפור הזה, זה סיפור אגדה, סיפור מעשה בספר שופטים, ויש איזה פשט בזה. פסוק שהוא בטח לא נראה הפסוק המרכזי בסוגיה, אז הוא לא נראה בעיני רבי אביתר ובעיני רבי יונתן, הוא כן נראה. אני מנסה לומר שהגמרא הזאת היא גמרא שאותי מאוד מאוד מפתיעה, למרות שזה לא הפעם ראשונה שאני לומד אותה, היא קשה לי, מאוד מאוד קשה להבין מה תמון פה. אסביר למה כל כך קשה להבין. קודם כל אני רוצה רק להדגיש לפני שאני אומר, רבי אביתר הוא דאסקי מראה על ידי, בואו תסתכלו ברש"י, והוא המתחיל דאסקי מראה על ידי, אדוניו הסכים על ידו. איך מסביר רש"י? לגלות לו סוד, לכוון דברים הסתומים על אמיתתם. היה לו איזה פשט בספר שופטים. ממש לא, יש פה איזה סוד. במילים ותגזנה עליו פלגשו היה סוד. סוד שחבוי 1,000 שנים, לפחות 1,000 שנים. אם פלגש בגבעה זה בסוף ימי שופטים, אז זה 1,000 שנים. אם פלגש בגבעה זה בתחילת ימי שופטים, אז זה אולי 1,300 שנה. אולי יותר מזה. יש איזה סוד שמתחבא בפסוקים, ולא רבי אביתר גילה אותו, אלוקים גילה את הסוד. זה לא בדיוק כמו הגמרא. כמו הגמרא, הקדוש ברוך הוא מחכה שאביתר, רבי אביתר יגלה, אבל פה, כך אומר רש"י. גם מה זה אסקי מראה על ידי? לגלות לו סוד. אני מתכוון, הסכים איתו אדוניו, אסקי מראה. פה כתוב על ידו. מה הפשר המילים על ידו? אז רגע, אני משאיר את השאלה הזאת. אני רוצה להגיד מה כל כך דורש ברור, מה כל כך לא מובן בסוגיה הזאת. יש לנו דין של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה דברים שמצאנו בכמה מקומות בש"ס. ראינו למשל במציאה את המחלוקת הגדולה בתנורו של אחנאי, שרבי אליעזר מטמא ורבי שמעון מתאר, ומכל האחרות שרבי אליעזר מביא בעולם, בסופו של דבר אחרי רבים להטות. נכון? מה הקדוש ברוך הוא אומר? ניצחוני בניי, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, יש משהו כזה שאת ההלכה אלוקים נותן לנו בידיים של חכמי ישראל. יש אמת אלוקית מוחלטת, וגם אם רבי אליעזר בן הורקנוס צודק בהוכחות שלו, בסופו של דבר יש כלל הלכתי של אחרי רבים להטות, וגם אם לא כולם גדולים כמו רבי אליעזר, אז הלכה כמו רבים, ולא כמו מי שגדול, כמו בית שמאי שמחד דתפי, יצא בת קול ואמרה שאחרי רבים, גם כן פה כמו בית הלל. יש כמה גמרות כאלה שכביכול את ההלכה מכריעים חז"ל, כי אלו דברי אלוקים חיים. שוב, זה גם דברים פנימיים מאוד, אבל בדרך כלל מסבירים שהאמת האלוקית היא הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר נרחבת, הרבה יותר פנימית, מההחלטה ההלכתית בסוף. ההחלטה ההלכתית, להלכה צריך להכריע משהו, צריך להגדיר משהו, ולפסוק אותו. וזה נתון לנו, אבל כשחכמי ישראל אומרים דעות שהם לא נפסקו להלכה, אבל עם דברי אלוקים חיים. שוב, גם הביטוי דברי אלוקים חיים הוא ביטוי מאוד מיוחד. מעט מאוד פעמים בש"ס, אני זוכר מעט מאוד פעמים, מופיע ביטוי, אלו ואלו דברי אלוקים, הכוונה, כל דברי תורה, דברי תורה. יש את זה, אם אתם זוכרים, ביומא, בהלל הזקן, שעלה לערובה, לשמוע את שמע, שמע ואהבתנו, גם שם כתוב, לשמוע דברי אלוקים חיים מפי שמע ואהבתנו. ביטוי לשמוע דברי אלוקים חיים, מי שמכיר, בחסידויות יש דברי תורה ויש דברי תורה של הרבה. הרבה זה דברי אלוקים חיים, דח. יש דברי תורה אחרים, מדרגה אחרת. אז כשאנחנו רואים אלו אלו דברי אלוקים חיים, בדברי ההלכה, המהר"ל מסביר כך הרבה פעמים, יש בהרבה מקומות, שבסוף צריך להגדיר, עושים ככה ולא עושים אחרת. אבל בדרך כלל, או תמיד, העולם הפנימי הוא הרבה יותר עשיר. יש דברים ש... הרבה פעמים זה בחינות כאלה ובחינות כאלה, ומצד אחד זה ככה, החיים מאוד מאוד מורכבים. הם לא דיכוטומיים, הם לא או חסד או דין, הם לא או גבורה או ויתור. בחיים יש שפע אדיר בחיים הפנימיים, בחיים של... בסוף צריך להגיד כן או לא. אנחנו מבינים, צריך להגיד כן או לא. וכן או לא, כדי הוא מסר את זה לדעות של תלמידי החכמים. תלמידי החכמים הם חיים פה במציאות, ולפי המציאות צריך להכריע פה. אם הוא יודע מה ההלכה, אבל הוא נתן לנו. אז אחרי רבים להטות, ולכן אם בעיני רבים נראה שתנרו של הכנאי זה לא כלי, והוא לא מקבל תומה, אז ככה, יכול להיות שיש הרבה יותר סיבות פנימיות להגיד שזה כן כלי, והוא כן מקבל תומה. אבל הכרעה הולכת לפי איך שהתורה מתבררת במוחות אנושיים, מוחות אנושיים שאתם דרך כלל מאוד גדולים. אז אני יכול לנסות להריח קצת מה שאומרים פה. הגמרא פה היא ברובד אחר לגמרי, ברובד הרבה יותר קשה להבנה, אני אסביר למה. זה פשוט למה. כי רבי ביתר ורבי יונתן חיים, אמרתי, 1,000 שנה לפחות אחרי פילגש בגבעה. והקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא לומד את הסוגיה הזאת. בסדר, זאת אומרת, זה דורש הרבה שאלות. אבל מה היה עכשיו? מה זה ביתר בני ככה אומר ויונתן בני ככה? זה לא הלכה. המחלוקת למה הוא כעס על פילגשו, מה היא עשתה שגרם לו להתפרץ, היא מחלוקת על מציאות, לא על הלכה. אין איזה דין עכשיו איך נתנהג אנחנו. זה היה, זה היסטוריה. וההיסטוריה הזאת היא קרתה, התרחשה 1,000 שנים לפני שהם נולדו רבי אביתר ורבי יונתן. אנחנו עכשיו מתמקדים ברבי אביתר. זה קרה כבר. הקדוש ברוך הוא, יש ויש, הקדוש ברוך הוא שואל אותנו מה אנחנו חושבים כביכול. איך זה בעינינו? האם בעינינו זה כלי, האם בעינינו זה לא כלי, כדי להכריע את ההלכה. אבל הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו מה, הוא יודע מה היה. זה היה הרבה לפני רבי אביתר ורבי יונתן. רבי אביתר שואל את אליהו, מה הוא אומר? הוא אומר, יונתן בני כך אומר, אביתר בני כך אומר. הוא אומר את זה בשמם, זה לא בשמנו. יש דברי הלכה שתמיד חכם מחדש, אתה אומר את זה בשמו. אבל פה זה נתון עובדתי, היסטורי. זה קרה כבר, זה היה. ולפני שרבי אביתר ורבי יונתן פרשו מה היה, אז אלוקים לא ידע מה היה. הוא לא ידע מה היה, הפילגש לא ידע, זה היה. שוב, מדובר פה על נתון חומרי. טכני, מציאותי. אז מה הכוונה? אני אנסה לתת תשובה, אני לא כך מבין מה שאני אומר, אבל זה משתתם מתוך הפסוקים. יוצא פה משהו שהוא, הסוגיה הזאת, בטח לפי המהר"ל, נסתכל, נמד פה, אחרי זה נראה דיר והמהר"ל, היא סוגיה שהיא מאוד מאוד בסיסית, ומכניסה אותנו למקומות מאוד עמוקים. אנחנו חיים, השאלה ששאלתי, היא שאלה שנובעת מזה שאני חי בתוך גדרי זמן ומקום, ואני מתפלא איך רבי ביתר ורבי יונתן, הם מגלים במרכאות לקדוש ברוך הוא מה היה. אבל הגמרא כן אומרת ככה. זאת אומרת שהגמרא אומרת על רבי ביתר ורבי יונתן, שיש תלמידי חכמים כאלו, מיוחדים, פנימיים, עליונים, קדושים, שכשהם חודרים לתוך סוגיה, אז הם מגיעים למקום שהוא משוחרר לחלוטין מגדרי זמן ומקום. הם נמצאים באיזה נצח כזה, באיזה עולמות שמיים עם תיאורים עליונים כאלו, יוצא לפי פשט, זה פשט, אני לא מבין את הפשט, אבל ככה יוצא, זה פשט, שהפילגש הזאת בספר שופטים התנהגה לפי מה שרבי אביתר ורבי יונתן, הם בעצם מוליכים אותה, הם בעצם יוצרים אותה. הקדוש ברוך הוא אומר למהר"ל, מה הוא עוסק? רבי אביתר אומר לו, מה הוא עושה עכשיו? במה יקה אביד קדוש ברוך הוא עסיק בפילגש בגבעה? מה זה מה הוא עושה? מה חשבת שמה הוא עושה? קדוש ברוך הוא עושה. המהר"ל מסביר, הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא ברא את העולם, הוא בורא את העולם. יוצר אור ואור חושך עושה שלום, הוא בורא את הכל, בלשון הווה. המונח הזה שהסתכל באורייתא וברא, זה לא פעם. התורה בוראת את העולם לאורך כל הדרך. והתורה בוראת את העולם, זה לא, זה ביחד איתנו, איתנו זה עם חכמי ישראל, איתנו זה עם התורה. הקדוש ברוך הוא בורא את פרשת פילגש בגבעה. פרשת פילגש בגבעה היא אירוע היסטורי, אירוע חמור מאוד, אירוע זוועתי, אחד מרגעי השפל הקשים ביותר בתולדות האומה, שהאומה כמעט משמידה את עצמה. עם ישראל עשה הכל כדי לחסל, סליחה על המילה הזאת, בצורה סופית את שבט בנימין, כולו, נער ועד זקן, דב ונשים, כולו, באירוע הרקע לו הוא כי עם ישראל, יש חלקים בעם ישראל שנהגים כמו סדום ועמורה, שמשמור. מה שהם התנהגו, איך הם התייחסו לפילגש, לאיש ולפילגשו, בזוועה הזאת. סדום לא הצליחו, שם כן הצליחו לבצע את זממם המטורף הזה. מקומות מאוד מאוד קשים בספר שופטים, ובמבט אחר, אתה אומר, אנשים התנהגו ככה ואיך הם מגיבים. יש מבט אחר לגמרי, מבט הרבה יותר פנימי עיני, הרבה יותר מעליי, שבו העולם הזה הוא בעצם, יש בעל בית לעולם הזה, יש מי שמניע את התהליכים, יש בחירה חופשית לכולם, נכון? ולפני הבחירה החופשית, הרבה יותר עמוק מהבחירה החופשית, זה לא מפריע לזה שהכל צפוי, יש תהליכים אלוקיים שגורמים לנו לזוז. כל מיני אנשים ונשיאים ואויבים עושים ככה ומתכננים ככה, והכל, יש איזה עין אלוקית סופיה שעושה את החשבונות שלה ודוחפת בזרמים תת-קרקעיים, מסדרת את העולם בפנים שאנחנו רואים ולא רואים, זה מובן לנו, זה לא מובן לנו, אם זה נראה לנו הכי אסתר פנים, יכול להיות שזה לא גלוי. אבל התורה היא זאת שבוראת את העולם, והתורה היא זאת שבוראת את העולם, כך מסביר המהר"ל לפי הגמרא פה, זה תמיד דרך חכמים. הקדוש ברוך הוא, התורה זה לא הספר של התורה, זה התורה שנלמדת היא זאת שבוראת את העולם. יושבים רבי יונתן ורבי אביתר, אני לא יודע בדיוק באיזה תקופה הזאת, אני יכול לחשב לפי השמות, דור ראשון לאמוראי ארץ ישראל, דור שאחרי רבי, והם, מה נקודת הזמן הנתונה הזאת? והם, כשהם לומדים את פרשת פילגש בגבעה, הם בוראים את פרשת פילגש בגבעה. האם ותזנה עליו פילגשו? מה מסתתר בפסוק הזה? זבוב, היה זבוב בתוך המשקה, או היה שערה בתוך המשקה, תראו לפי הדעה של הגמרא. זה לא הם מנסים להבין מה היה, הם קובעים מה היה. בתוך הפסוקים של התורה יש כוח כזה, גדול עליי, אבל ככה יוצאים פה. האם יש שם זבוב, האם יש שם שערה, זה תוצר, כשאליהו הנביא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, יונתן בני, זאת אומרת, מה פירוש הפסוק, מה שרבי אביתר ויונתן אמרו, אבל זה לא פירוש הפסוק, זה מה היה, נכון, מה שהיה, הקדוש ברוך הוא לא אומר, אביתר עלה על הסוד הזה, רבי אביתר הוא גאון, צדיק, איך הוא הצליח להביא מתוך הפסוק את מה שבאמת היה, לא, מאיפה אני, נכון, ככה זה מנוסח בגמרא, מאיפה אני, הקדוש ברוך הוא יודע, כי ככה הבנים שלי אומרים. אין ספק כמה יש מה, הם שניהם צודקים, כאילו בלו דברי אלוקים חיים. שוב אני מדגיש שלא כל דבר תורה נקרא, כל דבר תורה זה דברי אלוקים חיים, יש דברי תורה. כמו עם הלל הזקן, הזכרתי קודם. מתי, למה הלל הזקן עלה על הערובה לשמוע את שמעיה באבטליון? הוא יכל ללמוד תורה גם לשמעיה באבטליון. יש הרבה שיעורים, יש הרבה כנראה חברותות, אבל הוא לא רוצה לשמוע שיעורים, הוא רוצה לשמוע דברי אלוקים חיים. כשהלל הזקן שמע את שמעיה באבטליון, שמע את קודש ברוך הוא. הרבה אנשים שמעו את שמעיה באבטליון, והם יכול להיות שהם סתם שמעו שיעור. זה קשור גם לגדלותם של שמעיה באבטליון, בעיקר לגדלות של האוזניים של הלל, שידע להקשיב לשמעיה באבטליון, שידע לדלות מתורתם, לשמוע באופן ישיר, תשבורו, ואז אתה לא שם לב שהשלג יורד אליך, מה אתה? אתה לא פה בכלל, אתה במקום אחר לגמרי. אתה באין סוף, אתה בנצח הקודשים, בתפארת ישראל. אז יורד שלג, מי יודע בכלל מה? מי שם לב? אז פה מחלוקת רבי אביתר רבי יונתן, ששוב, זה נראה זה פשוט, פסוק, מה זה משנה? אבל זה מאוד משנה. זה מאוד מאוד קריטי, בטח לפי המהר"ל פה. שוב, אז אני לא מבין מה אני אומר. איך יכול להיות שההווה בורא את העבר? הרי יש כל מיני משחקי חשיבה כאלה, נכון? אם אני יכול לשנות את העבר ולשנות אותו, אבל אני משנה את העבר, אז הוא זה שיוצר אותי, אבל אני לא הייתי אם לא הייתי משנה את העבר. בסדר, יש משחקי חשיבה מעניינים מאוד, אבל בפועל זה מה שכתוב פה בגמרא. שתלמידי חכמים יכולים דרך הפסוקים, פסוקים זה לא אינפורמציה, פסוקים זה לא טקסטים. פסוקים זה קודש, פסוקים זה אלוקות. ובאותיות האלה אפשר למצוא את אלוקים, את האינסוף, זה תלוי. צריך להבין בשכל, ללמוד, להקשיב. וזה עולה ועולה ועולה ועולה, מקים יותר ויותר, ופשט ורמז ודועה וסוד לאינסוף התרוגותיו, עד שמגיעים כביכול למקום שהם עם המלך במלאכתו ישבו שם, כך אומר הפסוק בדברי הימים. עם המלך במלאכתו ישבו שם. אלו נשמותיהם של צדיקים שהקדוש ברוך הוא מתייעץ איתם איך לברוא את העולם. הקדוש ברוך הוא לא צריך להתייעץ, הוא יודע הכל. אבל יש צדיקים עליונים כאלה שהם כביכול ביחד צוותי חשיבה או צוותי עבודה ביחד עם אלוקים לברוא את העולם. אלוקים לא צריך אף אחד. ממש לא צריך, גם לא צריך להתייעץ במלאכים ולשאול אותם נעשה אדם קצת. אבל כך הוא בורא את העולם, כך הוא החליט לברוא את העולם. הוא החליט שהבריאה תתנהל דרך בית המדרש של עם ישראל. דרך העיונים. לא מעט נראה בעזרת השם דרך דברי המהר"ל, למה הסוגיה כל כך קריטית. אז אני מבין עכשיו, אסקי מראה על ידי, זה לא שהוא רק אמר לו כל הכבוד גילית, הקדוש ברוך הוא משתף פעולה עם רבי אביתר. אבל איך זה יכול להיות? שאלף שנה לפני רבי אביתר נולד, הקדוש ברוך הוא עושה מה שעוד אלף שנה רבי אביתר יגיד. טוב, הקדוש ברוך הוא יודע מה רבי אביתר יגיד. מראש יודע. אבל כן, זה פעולה, השכל שלנו לא מבין, בסדר. העולם האלוקי לא מוגבל לתבניות הזמן שאנחנו מכירים. אפילו הפיזיקה המתקדמת של היום כבר משוחררת בהרבה מובנים מתבניות הזמן שאנחנו מבינים. היא כבר מבינה הרבה דברים שלא, היא מזהה הרבה דברים שהם לא לפי הגיון שלנו. איך צופה עתידי משפיע על ההיסטוריה, אבל לא נכנס לא לפיזיקה ולא לזה. בטח לא לפיזיקה, אני עכשיו מנסה ללמד תורה בעזרת השם. אז יש פה איזה מצב כזה שקריטי, הקדוש ברוך הוא עסוק בבריאת העולם. מסתכל באורי טוב ורעלמה, כך אומר אמרה. והוא בורא את העולם ביחד עם העצות כביכול, נשמותיהם של צדקים שהקדוש ברוך הוא מתייעץ איתם בריאת העולם, עם העצות של רבי אביתר, ככה נכון לברוא את העולם. אז אם אחד כזה, אז הוא בר סמכה, הוא בהחלט בר סמכה. הוא סופר בר סמכה. אתם יודעים, יש הרבה יש רבי צבי אלימלך מדינו, מגדולי החסידים, מגדולי האדמו"רים שהיו חסידות פולין, הוא רוצה להוכיח מפה, הוא אומר, רוצים להוכיח שרבי אביתר הוא בר סמכה, אז איך מזה שהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו? איך מה מסופר שיש מחלוק ביניהם? ואז רבי אביתר פגש את אליהו, ואליהו אמר לו, מושא אותו מה עושה, ואליהו אמר, הקדוש ברוך הוא חושב כמורה. אז הוא אומר, אתה לא צריך לגמור את הסיפור, מספיק שרבי אביתר פגש את אליהו, זה כבר סיפור שלי, זה כבר אומר שהוא רציני. מה להמשיך קדימה, מה זה משנה מה הוא אמר לו? ואם אליהו הנביא אומר לו משהו אחר, מי שאליהו פוגש אותו, אז אפשר לסמוך עליו. אז הוא אומר, לא, להגיד דברים שמכוונים לאמיתתה של תורה, זה הרבה יותר משמעותי מאשר לפגוש את אליהו. ככה אנשים כאלה, אבל זה לא סתם, אין שום דבר סתם. אני חושב שזה הרבה מעבר להבין פשט בפסוק. זה ליצור פשט בפסוק. זה כביכול להוליך את ההוויה. כביכול הוא מסכים, מסכים זה כמעט, שאלתי קודם אם זה השור של להסכים או לסמוך עליו, כביכול הוא סומך עליו. כי הקדוש ברוך הוא הולך איתו, נותן לו להציל קדימה. מה כל כך קריטי בסיפור הזה? מה כל כך משנה מה היה שם, למה הוא עצבן אותה? תראו, התנ"ך מספר, לא, הוא לא מספר זוטות. הוא לא מכניס אותנו לתוך קומט. התנ"ך לוקח אלף שנות היסטוריה ומקפל אותם במעט מאוד פרקים. מעט מאוד פרקים. הוא אומר את התיאורים הקריטיים, המהותיים, אין שם מדורי תופעות שוליים, את הליבה של הליבה של מה שקרה בכל 380 השנים של ספר שופטים, מכניסים בתוך 22 פרקים, מתוכם פילגש בקיבה מקבלת שתי פרקים ארוכים מאוד מאוד, ומתוכם פרק אחד עסוק בכלל לא בפרשת פילגש בקיבה, זאת אומרת, אלא ברקע, ברקע. נכון? דיברנו על זה, פרק שעוסק במיקרו ופרק שעוסק במקרו. זאת אומרת, יש פרק שמה קרה אחרי שרצחו בצורה כל כך אכזרית, יש בגבעה, איך עם ישראל מגיב, באיזה שערה, ואיך הוא יוצא להגן, ואיך הוא יוצא מלחמת אחים, מה קרה מלחמת האחים. זה הפרק, זה פרק כ"ב, כ"ב כ"ב. אבל פרק כ"ב עסוק ברקע, למה זה חשוב לי הרקע? מאוד, פרק ארוך מאוד מבחינת הפסוקים, המון פסוקים מוקדשים בתנ"ך, למה קרה שם בין הפלגש ואשתו ואיך, מה זה משנה? מה זה משנה? בסוף מה שמשנה שעם ישראל ידרדר לפגיעה מאוד קשה באורחים, כמו בסדום, ואיך עם ישראל מגיע ואומר עד כאן. עם ישראל מגיע לשפל, שפל, שפל למדרגה, אבל זה מאוד משנה. משום שאנחנו לא לומדים היסטוריה, אנחנו לומדים עתידנות. איך אנחנו לומדים את העתיד? מתוך ההיסטוריה. ההיסטוריה לא באה לאשר לנו את מאגרי הסקרנות שלנו. ההיסטוריה באה לספר לנו דבר השם. אנחנו לומדים את פרשת פילגש בגבעה. תראו, ההיסטוריה לא תחזור במובן הפשטני שלה. אם אתה לומד חנוכה עוד הרחק באופק, אבל אם אתה לומד ממתתיהו, אז אל תלמד שאם פעם יבואו יוונים, אז אתה אל תתייוון. זה מאחורינו כבר. מאחורינו. איזה יסודות, איזה עקרונות אתה לומד ממתתיהו למצבים עתידיים שבהם תתמודד באופן אחר, אבל את העיקרון הפנימי. כי גם בימי מתתיהו יהיו רבים ואולי גם טובים שלא אלו בדעתם, אולי גם מתעלם ביקורת קשה על זה שמתתיהו מתחיל לחסל יהודים ולדקור אותה ולסכן את האומה. אז לשחזר הצלחות, לנצח את המלחמות שכבר היו, זה לא רלוונטי. כשהפסוקים או כשחזל מתארים לנו אירועים היסטוריים, בעיקר חושפים את המקורות שהם קיימים גם היום. את העומק הפנימי, וממנו נאזור חי, ממנו תקס עצה, ממנו נלמד לתאר, בתא ואה ובתא ואה, את המצב שעומד לפנינו, איך אנחנו ניגשים אליו. על פלגי מגיע סיפור שהיה. אנחנו דנים פה בשביל סיפורים שיהיו. לא יהיה אותו דבר, אנחנו מבינים. אנחנו מצבים שיכולים מאוד מאוד דומים. אנחנו צריכים לפתוח קצת את הסיפור, את הרקע שלו לפחות, אולי, כי זה סיפור אחר. לפי רבי אביתר סיפור אחד, מה אכפת מה הוא מצא? אכפת. אכפת. אם הוא מצא לזבוב, זה סיפור אחד, והוא מצא לנימה, זה סיפור אחר. ומה אכפת לנו בכלל? אכפת. אם הנביא הקדיש לו כך הרבה, אז אכפת. אני לא צילמנו את לכם את המערן, כי אני מניח שאני אמשיך ללמוד אותו גם בשיעור הבא, אבל המהר"ל מציב, מזכיר לנו את זה שבפרקים האחרונים בפרק שופטים מוזכר עוד ועוד, גם בסיפור של פסל מיכה עם בני דן וגם בסיפור לגבי גבעה, חוזר עוד פעם ועוד פעם הביטוי, בימים אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מקפל, איש וישר בעיניו יעשה. מה זה בימים אין מלך בישראל? זה בפלגש בגבעה, רואים, פלגש בגבעה רואים מאוד שמלך ישראל, אבל פוליטית זה לא נכון. מה פירוש פוליטית? זה כן נכון. הפוליטית זה כל ימי ספר שופטים אין מלך בישראל. המלך הראשון שיקום לישראל זה שאול. ביהושע בן נון יש דיון הלכתי, יש עוד דין של מלך עוד דין מלך. אבל בספר שופטים אין מלך. ואם אתה רוצה להגיד שבזמן פלגש בגבעה אין מלך, בכל האירוע אין מלך. אז מה זה בימים אין מלך? אז המהר"ל אומר שזה שאין מלך בישראל זה גורם לרבי אביתר לשאול מה הקדוש ברוך הוא עושה. זה מה הקדוש ברוך הוא עושה, זה קצת קשה לייחס לו, עושה את הכל, בורא את הכל. אבל בכל מקרה יש ימים שבהם העשייה האלוקית הרבה יותר מורגשת, הרבה יותר נדרשת. אני מדפדף בינתיים פה למצוא את העמוד הנכון. הקדוש ברוך הוא תמיד הוא קיים, אבל הוא מאוד מאוד נחבא, הוא יושב בסתר עליון, בצד של היתלונן. ויש רגעים שהקדוש ברוך הוא כבר לא מתחבא, או מתחבא הרבה פחות, לא צריך עיניים כל כך מעמיקות, כדי להבין שיש פה איזו עשייה אלוקית, יש פה איזו התרחשות מאוד מאוד פנימית, וכשאתה פלגש פילגש בגבעה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא לומד פרשה פילגש בגבעה. שוב, זה מעניין מאוד לחשוב למה דווקא ככה, אבל זה מה שהוא אומר, אני... שאמר שהוא עסיק בפילגש בגבעה, פילגש בגבעה היה העולם יוצא מן הסדר לגמרי. כי לא היה להם מלך אשר הוא שומר ומחזיק סדר המציאות, לא היה מלך, ואז היה מציאה לגמרי מן הסדר. אז יש סדר, יש איזה גבולות גזרה, התנהגות אנושית נורמלית, יש עליות, יש ירידות. פילגש בגבעה זה פרשה שמביאה לקריסה טוטלית של כל מערכות החיים. המהר"ל רוצה להגיד שאין מלך בישראל, שוב לא מדובר על זהות פרסונלית וגם לא. אין מלך, הכוונה מבחינה רוחנית, אין מלך בישראל. יכולים להיות תקופות שיש מלך בישראל ואין מלך בישראל. אם אתה מסתכל טכנית חיצונית, אז אתה בודק אם יש מישהו כזה שקיבל את הג'וב ויש לו סמכויות, זאת אומרת יש מלכות. אם אתה בודק בחינה רוחנית, אז הכוחות הרוחניים מהם, שנקרא מלכות, שאפשר לדבר עליהם ככוחות מובנים, אחריות, אכפתיות, תפיסת פיקוד, גילוי יוזמה, דאגה, מסירות, הובלת הדברים לתוך החיים, דאגה לכלל ולא ליחיד, זה מלך, איש כזה או מוסד ריבוני כזה שמאחד את כל האומה, אין בכל ימי ספר שופטים. אבל בסיפור של יבגיד בגבעה זה מגיע להתרסקות מוחלטת, התרסקות מוחלטת. יש פה, אני חושב, מאוד קשור למה שרבי אביתר אמר קודם. רבי אביתר אמר משהו שרבי יוסף היה קשה איתו, סופר קשה איתו. הוא לקח אנשים שאנחנו מלאי הערכה אליהם, אנשים הוא אומר את זה לרב חיסדא, הוא אומר, תעצור אותם! הצדיקים האלה שמוכנים למסור את הנפש ולעלות לארץ ישראל, בני אדם באים מעטם לכאן, בשביל ללמוד תורה, הם קטסטרופה. הם ויתנו את הילד, ילדה יתנו בים וישתו, זה קטסטרופה. זה מחריד. רבי אביתר אומר לנו שהשיפוט על מי מקדם את הנצח הוא מאוד מורכב, ומה שנראה לך הוא לא תמיד תואם את מה שבאמת. יכול להיות פערים, יש מצבים, יש רגעים כאלה שיש, לא תמיד, הרבה פעמים יש התאמה מלאה בין צדיקות פנימית לצדיקות חיצונית. אבל יש מצבים כאלה של קריסה, זה הביטוי שאני משתמש בו עוד ועוד היום, של נדמה לאנשים, אנחנו לא מדברים פה אנשים שרוצים להיות רעים, יש מצבים שאנשים נראה להם, והם באמת בכנות, נראה להם שהם מאוד מאוד צדיקים, והם מאוד מאוד יעילים, והם מאוד מאוד טובים, והכל שם רקוב. זה מה שרב חיסדא רבי אביתר אומר. אם זה הפסוק, הכל רקוב. הם היו בהלם, רבי יוסף היה בהלם. אנחנו בניין התורה לדורות, מה אתה מדבר? סיפורים על רבי עקיבא, שהלך 24 שנה? נכון, רבי עקיבא הוא בניין התורה לדורות. יש כמה סיפורים כאלה במסכת יובל. ואני אומר לך, שמי שעושה את זה עכשיו, אז הוא קטסטרופה. אז הוא לא בן אדם. הוא לא בן אדם. יש אומץ להגיד דבר כזה. לכן יש את הזעזוע, לכן הוא שואל, מי אמר שהוא בר סמכה? איזה מי אדם יאמר דבר כזה? אלוקי אמר שהוא בר סמכה. אותו דבר פילגש בגבעה. זה אותו רבי אביתר. פילגש בגבעה יש משהו שעל פני השטח, הוא נראה בסדר גמור. הוא נראה בסדר גמור. יש תשובה של רב משה פיינשטיין, היה מלחמות במדינת ישראל לפני כמה עשרות שנים, הייתה תקופה שכפו על כולם מתים בארמינן, היו לוקחים את הגופות ומנתחים אותם, ובצורה שמאוד משפילה, והיום זה לא קורה, היום הם מביאים גופות של מאודו, אנשים מוכנים לקבל קצת כסף כדי למכור את הגופה שלהם, על זה סטודנטים מתאמנים ואיזה עושים את המחקרים, הייתה תקופה שהיה ממש קשה מאוד, והייתה איזה מאבק כזה לנסות לעצור את הגזירה, ומישהו העלה רעיון לעשות כמו פילגש בגבעה, להביא, החזיקו גם את הגופות שניתחו, החזיקו בכזה מצב מביש, בכל מיני קררים, לא מושגחים, ולא ידעו של מי זה ומה זה. אז אמרו, נביא חתיכה כזאת כדי לזעזע, אם מותר להביא להפגנה כזאת, חתיכות כאלה כדי לזעזע את הציבור. ואומר שפיינשטיין לומד מפילגש בגבעה שזה מותר. אומר שפיינשטיין לומד מהתוספות שלנו, שהאיש הזה הוא איש צדיק, הוא איש שמנסה להיות צדיק. הוא איש שעל פני השטח הוא נראה בסדר גמור. שוב, יש לנו שני חלקים פילגש בגבעה, או שלושה חלקים, ואני אחלק את שלושת החלקים לשני חלקים. החלק האחד זה מה בני גבע בנימין עשו לפילגש, ואיך עם ישראל נלחם מגדם. אבל זה החלק השני. החלק הראשון זה מערכת יחסים בין האיש לפילגשו, שאני שואל מה זה קשור. זה סופר קשור. כי הפרק הזה, כשאני אומר אין מלך בישראל, זה משפט שיש לו השלכות פוליטיות כלליות. זה משפט שאומר שחלקים מעם ישראל מנסים להשמיד חלקים אחרים. בסדר? אבל זה רק נגמר שם. אף אחד לא רוצה להגיע לשם. וכשאתה מגיע לשם, זה כבר מאוחר מדי מכדי לתקן. איך אני מזהה שיש צורות התנהגות או צורות חוויה שבעצם הם מבשרים שעוד מעט אנחנו חלילה נגיע לקטסטרופה הזאת? איך אנחנו יודעים מתי? לפעמים זה בוטה, לפעמים זה צועק, לפעמים אנשים מתנהגים בצורה מאוד מכוערת, ואז אתה מבין שאתה צריך לפחד ממבול שיפרוץ את הגדרות וכל אמצעי ההרתעה לא יעזרו, כי אתה עמדת את זה על עצמך. אבל פה חז"ל, הנביא וחז"ל, מלמדים אותנו איך זה במקומות שאתה לא מעל דעתך, שאתה חושב שאתה עשר. כי זה ברור, תוספות שלנו שואל, מי אמר שזה לא זנות? מי נעלן זה לא אבי זנות ממש? מידי רצה להחזירה, אז מה אם הוא רוצה להחזירה? חתיכת מנובל, רוצה להחזיר אותה, אז מה אם הוא רוצה להחזיר? עם פילגי זונה, סליחה למילים, אז אסור להחזיר אותה, רוצה להחזיר אותה, לטוס ברור גם לראשונים האחרים, שהוא אדם ירא שמיים. שלא יעלה על הדעת שאם לפי ההלכה אסור להחזיר אותה, שהוא יחזיר אותה, זה ברור. ומזה רבי שפן של ההלכה רוצה לפסוק, הוא פוסק, לפחות רוצה לפסוק, שכן, אפשר ללמוד מה האיש הזה. אנחנו נראה בהמשך איך האיש הזה הוא דמות נערצת. הוא דמות שמשדרת, לא יודע אם גדלות בתורה, אבל גדלות והנהגה ופיקוד ואכפתיות. הוא נראה מאוד מלכותי, האיש הזה. מאוד מלכותי. אבל הכל רקוב. אין מלך בישראל, אתם יודעים מה פירוש אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה? תסתכלו. שימו לה, ביטוי אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה, בואו נדייק אותו. לא כתוב שכל אחד עושה מה שבא לו, זה ממש לא הפסוק. הפסוק הזה אומר שכל אחד עושה רק מה שישר, זה אנשים מאוד ישרים, מאוד ישרים, מה פתאום? זה לא חבורת מושחתים ושודדים, מה פתאום? הם עושים רק מה שישר, אבל בעיניהם. וכיוכל תולש פיסות מהאמת שמתאימות רק לו, ולא לומד את האמת מכל כנסת ישראל, מכל השבטים, אז זאת קטסטרופה, אז עם ישראל הולך להשמיד עצמו. אז איך אני יודע? שוב, חז"ל מכינים אותנו קדימה, חז"ל מכינים אותנו לעתיד. הם עידנים חז"ל. מתוך העבר הם יונקים את הכוחות שמוליכים את ההיסטוריה קדימה. היסטוריוני עתיד. איך אני מזהה, איך בונים מלכות בישראל? חכה בסוף, פילגש בגבעה, בסדר, עזבו את זה. זה לא כל כך מעניין, זה בעיניים שלנו זה דרמטי, זה כותרות. מה היה, איך זה קרה, זה מה שמרעיש וזה מה שמחולל. בעיניים של התנ"ך אחרת לגמרי, התנ"ך לוקח הרבה פעמים אירועים שנראים מאוד מאוד שוליים. אני מדבר על פרק א' בשמואל, כל מגילת רות, מי יכתוב את זה? איזה נערה אחת התגיירה ולקחה כמה שיבולים ועשתה ככה, מה זה מעניין? את הנביא זה מעניין, כי הנביא יודע שהנערה הזאת, עם הפסוקים עם בועז, עם הצניעות שלה, היא יצרה את העתיד, היא יצרה את ההיסטוריה. אז כל פרק היה בספר שמואל, איזה אישה אחת, הכרה, בכתה, זה נורא יפה, היא בכתה שם, שפתי הנאות, בסדר, בסדר. אבל הנביא יודע שהאישה הזאת יצרה את כל העתיד, שהאישה הזאת היא דרמטית, היא משמעותית, היא... איך אנחנו, זה לא לדבר עליהם, זה איך אנחנו מופיעים קדימה. איך אנחנו מופיעים קדימה? אז מפגישים אותנו עם איש אחד שהוא יכול להיות מאוד נחמד, הוא מאוד נחמד בעיני אנשים בטח, גם בעיני עצמו. הוא מאוד 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 משתדל להיות איש איכותי. אתם רואים, זבוב מצא ולא הקפיד. למה הוא לא הקפיד? נימה מצא והקפיד, אז הוא לא הסכים עם רבי אביתר. איך הגמרא אומרת שקדוש ברוך הוא הסכים עם רבי אביתר, רבי אביתר מזבוב? והגמרא אומרת זבוב מצא ולא הקפיד. אז מה התשובה? הרבה אחרונים, הרבה אחרונים. המהר"ם שיף אומר, ראיתי מכתב מליאם אומר, אותו רעיון. הוא לא הקפיד במובן של הוא התגבר על עצמו. כשהוא מצא זבוב זה הדליק אותו, אבל הוא היה אדם איכותי, הוא היה אדם עבודה מוסרית. הוא היה אדם שלקח עצמו ברצינות. ואז הוא דיכה בתוכו את הכעס הזה. הוא אמר לו, תהיה חזק, תסלח, תוותר לה. אבל במעמקים, כך אומר מכתב מליאם בצורה מאוד מאוד חיה ומשכנעת, זה היה שם. הוא עשה עבודת מידות, הוא חזק, הוא טוב, הוא לא רוצה לכעוס. וכשקרה משהו, השני שיצבן אותו, אז רבי אביתר צודק, דברי אלוקים חיים. אז כל הפינה, הגנוזה, פרצה והפכה את זה עכשיו לסערה של כעס אחרת לגמרי. זאת אומרת, מדובר על בן אדם שרוצה להיות צדיק. הוא איש הלכה, אפשר מאוד הלכה. הגמרא אומרת, לא יכול להיות שהוא... לא יכול להיות שזה זנות, לא יכול. הגמרא מזהה אותו כדמות שמבקש מאוד להיות צדיק, ורבי אביתר, כמו האלה שרוצים ללמוד תורה בארץ ישראל. ורבי אביתר, לא על כל דור, יש דורות שזה אנשים צדיקים וגדולים שמוסרים את נפשם בכנסת ישראל. באותו דור, באותה נקודת זמן, רבי אביתר אומר אמת שהיא מאוד כואבת למי שרוצה באופן בנה להיות צדיק. רבי אביתר אומר לנו, וגם פה, האיש הזה הוא איש שעל פני השטח הוא היה אחת הדמויות הפופולריות ביותר בעם ישראל בתקופה הזאת. אדם שאנשים מאוד מאוד העריך אותו, אפשר עוד זה בפסוקים, ככה נדון ככה, לא יודע אם נימד את הכל, אבל נציץ בעיקר לפי הגמרא פה. אבל באמת, הוא האדם שהוביל את הקטסטרופה, מגלגלים זכות על ידי זכאי, הוא האדם שבהתנהגות שלו, הוא מראה לנו מה זה אין מלך בישראל. כשנותח את מערכת היחסים שלו, כשנותח את הדמות שלו, זה לא לחינם עובר דרכו, הוא משקף, הנביא מקדיש לו כל כך הרבה פסוקים, כי המפגש עם האישיות שלו, עם עבודת המידות שלו, משקף מה זה אין מלך, מה הפירוש של אין מלך. ושם הזבוב הזה שנפל לתוך הכוס, מתברר כאירוע סופר עוצמתי, ואז אנחנו צריכים לחפש את הזבובים בחיים שלנו, כי את זה כן יכול להיות שמסתובבים גם אצלנו זבובים. ואז אנחנו יכולים איך לשאוב כוח מרבי ביותר, איך להגן על עצמנו, ואיך להוביל את עם ישראל קדימה, בענבה ובצניעות, אם אנחנו מזהים בלי צורך להגיע לקריסה המוחלטת, לקריסה הסופית. והמהר"ל אומר פה, במה הקדוש ברוך הוא עוסק, המהר"ל פה כל כך, אני לא צריך לחלק ציונים למהר"ל, אז אני לא אומר שהוא לא כל כך משמח אותי לפחות. המהר"ל אומר, עם ישראל בקריסה, אין לך בישראל, ולכן ברור שהקדוש ברוך הוא עוסק. הוא לא אומר לו מה הקדוש ברוך הוא לומד. הקדוש ברוך הוא עוסק, הוא עוסק. פרשה פילגש בגבעה, אולי נקרא, אתם יודעים שמהר"ל יהיו הרבה יותר חזקות מכל מה שאני אגיד. כאשר הגיע המעשה הזה של פילגש בגבעה בישראל, היה המעשה הזה יוצא לגמרי מן הסדר עד שלא היה יכול לעמוד. ובמה שקרה בזה המעשה, שכמעט חרב שבט ישראל, וזה היה חורבן אל כל ישראל, אם שבט בנימין מושמד, חס וחלילה, אז האומה מושמדת. אין, אי אפשר לוותר על שבט אחד. ועבר שהנשמה תלויה בו, אם אין שבט, אין חס, אז היה חורבן אל כל ישראל. אם בטל שבט אחד, כאילו חס ושלום, ישראל בטלים מן העולם, ואז העולם חרב לגמרי. זאת אומרת, הגענו לקצה של הקצה של העולם חרב לגמרי, ולפיכך היה מתחייב מן המעשה הזה שלא יבטל הסדר בעולם, שיהיה מלך בעולם ששומר הסדר. ולכך, הפרק הבא, שמואל א', פרק א', ולכך, ויש אחד מן הרמתיים, הוא שמואל קנה, ואז היה תחילת תולדות שמואל הנביא בעולם, הוא העמיד המלכים תחילה בישראל. מעשה פילגש בגבעה הוא הסיבה שיצרו מלכים. זאת אומרת, יש דברים בעולם הזה שהם חומריים, וכשמתפורים, מתפורים. נגמר. בעולם הזה דברים נגמרים, נגמרים. לא כנסת ישראל. כנסת ישראל לנצח היא לא תיגמר, אף פעם. וכשהאירועים מובילים, אומר המהר"ל, למה שנראה כקריסה טוטלית, אז בעצם אנחנו עומדים על סיפה של קומה חדשה לגמרי. עם ישראל אף פעם לא קורס טוטלית, אף פעם עם ישראל לא מתרסק. ואם יש שלבים בעם ישראל שנראה כאילו מתרסק, זה סימן, כך אומר המהר"ל, שזה קטן עלינו כבר. זה קטן עלינו. המהר"ל מסביר בנצח ישראל, אתם למדתם את זה שבתשעה באב נולד המשיח. למה בתשעה באב נולד המשיח? כי בית המקדש השני זה עוד לא המדרגה העתידית שלמענה נברא העולם. העולם נברא למדרגה הרבה יותר עליונה. אבל כל עוד יש בית מקדש, אז העולם היא זכות קיום. יש מצבי ביניים שהם ודאי לא הידיעה שלך, ואתה יכול לחיות איתם. ברגע שבית המקדש נחרב, אז זה פותח את הדרך לתהליך ארוך וכואב, אבל שיצמיח לנו את מה שבאמת אנחנו צריכים, בית המקדש השלישי. ובית המקדש השני הוא מאפשר לנו לקרטע, אם נגיד את במילים שלי. וכשבית המקדש השני נחרב, זה יותר חמור מקורס, זאת אומרת שמשהו חדש התחיל. כשעם ישראל בסוף ימי שופטים מגיע לזוועה שפילגש בגבעה, פירושו דבר שעם ישראל אומר, זה קטן עליי, כוחות חיים שהצליחו להוביל אותי עד היום, כבר צמחתי מהם, אני עכשיו בשלם מלוכה. איך אנחנו יודעים שבשלם מלוכה? שהכל יוצא מהסדר. הכל יוצא מהסדר. מבט של תמיד החיים שמובילים את העולם. כל מצעוק הצילוג, עם כל להגיד אימא להם, עם כל להתמלא ביוש, הם בדיוק בעמדה אחרת. מה הקדוש ברוך הוא עוסק? הקדוש ברוך הוא עוסק בפילגש בגבעה. פילגש בגבעה זה תהליך אלוקי, למרות שזה נראה לנו כאילו השטן הגיע אחרי מחבואה והוא. יש בחירה חופשית לאנשים להתנהג גרוע, בוודאי, שמגלגלים זכות לצדקה וחובה על ידי חי וכו'. יש פה איזו עמדה כזו בתוך הגמרא שמסתכלת על ההיסטוריה והלימוד תורה במקום אחר לגמרי. במקום שלא איך להגיב נכון למאורעות, איך יוצרים, איך מוליכים את העולם, איך מפרנסים אותו. משם רבי אביתר ורבי יונתן מגיחים, וזה היה כזו הוא הסכים על ידו, זה. אני רוצה להגיד צוות חשיבה, אבל זה פסוק בדברי הימים. אם המלך במלאכתו ישבו שם, המדרש אומר. נשמותיהם של צדיקים ש... מצעידים אותנו קדם, וגם בוראים את העולם אחורה. חידה, איך 1,000 שנה אחורה הם קובעים מה היה קדימה. כי הם רואים את זה בתוך מהלך בונה, מהלך עתידי, מהלך מכאיב, אבל מהלכי גאולה. פילגש בגבעה היא זאת שמחוללת את המלוכה, היא זאת שמחוללת המשבר הזה. איך נזהה את היסודות שלו, זה כבר יהיה בשיעור הבא. אנחנו מתחילים היום לבקש על הגשם, שתראה לנו ברכה ושמחה ותודה, כל טוב.